רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, כ"ג אייר תשפ"ה, 14 למאי 2025. הערב נדון בשאלה מה ליהדות ולחטופים, ונשאל את זה עם פרופסור רון מרגולין, שהוא פרופסור מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ותוכנית ה-MA במדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב. הוא גם חוקר החסידות והגות יהודית מודרנית, ומי שעמד בראש שנים בראש התוכנית אופקים להכשרת מורים למקצועות היהדות בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכונים המערכתיים, ועומד בראש ועדות לעיצוב התכנים במקצועות האלה במערכות החינוך. וגם נדבר עם קיים הרב יובל שרלו, שהוא ראש ישיבת ההסדר אורות שאול בתל אביב וראש המרכז לאתיקה של הארגון רבני צוהר. ולפני שנצא לדרך, נשמע לבחירת הרב יובל שרלו את אביתר צדוק בשירו מי האיש החפץ חיים.
חפץ חיים, אוהב ימים, אוהב ימים לראות מי האיש חפץ חיים, שלום ורודפהו מי האיש חפץ חיים, או
פרופסור רון מרגולין והרב יובל שרלו, אתם איתנו?
כן, שלום שלום.
הרב שרלו?
שלום.
נתחיל איתך פרופסור רון מרגולין. מדוע בחרת בכותרת השידור הנפיצה מה ליהדות ולחטופים? מה כאב לך כל כך שהביא אותך לכתוב מאמר מטלטל במוסף הארץ לפני כ-20 יום בשם משלטון הלב לשלטון הכוח? ואתה גם טוען ששתיקת הרבנים נוכח הפקרת החטופים איננה סתירה ערכית, אלא הם פניה החדשים של היהדות שעברה מוטציה מסוכנת. ובנוסף, אתה סובר שקיים משבר גדול ביהדות כולה. פרופסור מרגולין, הבמה שלך.
העלית הרבה מאוד שאלות, כן שאלה אחת והן בעצם כמה שאלות. מה ליהדות ולחטופים? זו שאלה ששאל אותי בחור שעומד בדוכן להנחת תפילין בפינת רחוב ג'נקין, מרכז תל אביב, ביום שישי האחרון. וכששוחחנו על זה, שאלתי, מה ליהדות ולחטופים? ואמרתי לו, אתה יודע מה, אם אתה לא מבין כזה דבר, אז אתה בעצם שואל שאלה של גוי. איך אפשר לך לשאול את השאלה הזאת? אבל זה כמובן רק הכותרת, פשוט הזדעזעתי מהשאלה שלו. המניע לכתיבת המאמר הוא אי ההבנה שלי לאורך כל התקופה, מאז האירוע בשמחת תורה, מדוע הסוגיה והדרישה להחזרת החטופים הביתה נושא בכלל לפילוג. למה בכלל לראות בזה סוגיה פוליטית? אם אפשר או אי אפשר, מה המגבלות? זה תשובתם של האנשים שאחראים על הדבר הזה. אבל הקריאה החד משמעית להשבתם של החטופים מהרגע הראשון ועד עכשיו, שנותרו עדיין לפחות בחיים כנראה מינימום 20 איש, היא דבר שאין שום הסבר שיכול להצדיק את ההסתכלות המפלגת על הסוגיה הזאת. אני חושב שזה שבר, שזה באמת שבר שסוגיה כזו הופכת להיות לסוגיה פוליטית. אני לא מדבר על השאלה איך ומה, אבל אי ההבנה הבסיסית שאין כאן מדובר בסוגיה של גדי דמיהם. גדי דמיהם, זאת אומרת, זה עם מושג הלכתי שנוגע לעולם העתיק, שבו אנשים שהיו נשבים היו נלקחים לעבדות, ואפשר היה לפדות אותם בכסף. זאת אומרת, הדמים זה שוויו של האדם כעבד בשוק. אנחנו לא נמצאים בתקופה הזו, אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת לגמרי, ואין בכלל ספק שכשברור חד משמעית שהשווי של האנשים הוא בעצם סכנת חיים, ובוודאי ובוודאי בסיטואציה שאנחנו חיים בה כאן בישראל, הרקע הפוליטי והשימוש הציני הפוליטי שהחוטפים עושים בחטופים, שאין כאן בכלל ויכוח. אלא שהשאלה היא איך ניתן או לא ניתן לעשות את זה. וכאן אפשר להרחיב בשיחה הזו אם זה עניין שפתוח כאן לשאלה, או שזה עניין שאנחנו צריכים לשמוע מהאנשים שמופקדים על העניין הזה, מדוע הם לא יכולים לשחרר. הטיעון של שמה המחבלים שישוחררו יפגעו כפי שהם ניסו לפגוע קודם, לפני שהם הוכנסו, שהוא טיעון שברור מאיפה הוא לקוח, הוא לא המצאה, הוא טיעון שמעמיד את שאלת חייהם של החטופים, שחלקם באמת אנחנו יודעים שאיבדו את חייהם במהלך התקופה הזאת, מהסיבות השונות שכולם יודעים אותן, היא אופציה עתידית. ועם האופציה העתידית הזאת צריך להתמודד כפי שאנחנו התמודדנו, והרבה יותר טוב ממה שהתמודדנו. מכיוון שלא התמודדנו טוב, קרה מה שקרה.
הרב יובל שרלו, כציוני לאומי דתי ומראשי תנועת רבני צוהר, מה תענה לכאביו של פרופסור מרגולין שאלה אותם כרגע על שפתיו? הרב שרלו? הלו? נמתין רגע, יש לנו פה, אולי הרב שרלו ירד מהקו, אנחנו נחפש אותו והוא יעלה ויענה לנו לשאלות. הרב יובל שרלוט, חזרת אלינו?
כן, שלום, אני אין מושג מה קרה.
אוקיי, הכל בסדר. הרב שרלוט, כציוני דתי...
שומעים אותי עכשיו?
שומעים, ואתה כרגע מתבקש רגע לענות תשובה לפרופסור אורנה גולין. מה אתה כציוני דתי לאומי מראשי תנועת רבני צוהר עונה לכאביו של פרופסור מרגולין כפי שהוא העלה אותם כרגע בשיחה?
אני מציב בפניו מפה שיש בה שלוש נקודות בסיסיות. האחת, אין קהילה יהודית, אין קריאה בתורה דתית, אין אירוע, אין באמת, אין מוסד חינוכי, אין ישיבה, אין מוסד לנשים, אין מקום אחד שבו נושא החטופים איננו עולה שבת, שבת, יום, יום. אני אדבר על עצמי קודם כל, בראש ובראשונה, קשוט עצמך. כל עוד היה אפשר מבחינת השבת, יציאת השבת, שבוע אחרי שבוע, אשתי ואני היינו בקריית גת, ביחד עם תושבי נחל עוז, בעצרת לשחרור החטופים, למרות שנאמרו שם דברים פוליטיים קשים מאוד לי לשמיעה, למרות שנאמרו דברים, באמת, לא היה פשוט להיות שמה, אבל זאת הראשונה שצריך לשים אותה על השולחן. שתיים, יש, אפשר להגיד שרבים רבים בעולם, קשה מאוד להכליל כמובן את הרבנות הציונית הדתית, אבל אפשר לומר שרבים בציונות הדתית סבורים שהדרך להחזיר את החטופים איננה עוברת דרך הניסיונות להסכם, שכן אלה הנכסים של החמאס. זה הנכס היחידי שיש לו, הוא לא הולך לוותר עליו, והוא לא הולך לשחרר אותו, והם סוברים, בכל זאת אפשר להתווכח על כך, אבל הם סוברים שהדרך להחזיר את החטופים הוא, כמו אתמול, להכניע את ההנהגה, את החמאס מבחינה צבאית, ושזו הדרך ההומנית כלפי המוסרית והציונית, כלפי החטופים כדי להחזיר אותם. אפשר להתווכח לכאן, אפשר להתווכח לשם, אבל ההנחה כאילו נושא החטופים איננו חשוב ואיננו מבחינה טקטית, זה הנקודה השנייה. והנקודה השלישית, שפרופסור מרגולין, הוא יודע את הערכתי כלפיו, שלא יהיו אי הבנות, אמר שבאמת באימות, עכשיו היותר מהותני בין שאלת חולי עמותה לפנינו, החטופים שנמצאים לפנינו, להחזיר אותם כי הם מתים, הם נפגעים, והוא תיאר את זה נכונה, מול השאלה של איזה מחיר עתידי הדבר הזה יקבע מאיתנו, כמו החזרת שליט, גלעד שליט, כמו מה שרבין הוביל עם שלושת הסכם ג'יבריל, מה שנקרא,
ג'יבריל.
ההנחה שכאילו זה לא טיעון, רבים מאיתנו סוברים שהוא כן טיעון. אז לכן נראה לי שכשנשים את הדברים האלה כך על השולחן, אני לא מקבל את הצורת מבט הזאת שזה מלחמת בני אור בבני חושך. מאוד חשוב לי להדגיש שיחסי גם לאלה שסוברים את כולם עכשיו נכון בדבריהם, יש אמת בדבריהם, הדילמה היא דילמה באמת מאוד מאוד גדולה, ואללה נציג את זה בתור מלחמת בני האור בבני החושך.
אז אני אולי אחדד את שאלתי אליך, הרב. אולי מצד אחד קיים ויכוח הלכתי בעייתי בין מצוות פדיון שבויים לבין האיסור לא לשלם עליו מחיר יקר מיותר, ומצד שני אין מקום להכרעה הלכתית אלא להכרעה מהלב, ובנוסף עיקרון המוזכר בגמרא ובמשפט העברי בריא ושמה בריא עדיף. אולי תחדד את תשובותיך לאור שלושת הנקודות האלה.
ראשית, פרופסור מרגולין צודק, שהניסיון להביא את ההלכה בנושא של אין פודים את השבויים יותר מדי שבויים, לא רלוונטי, קשה לי למצוא רב אחד שלא כתב את זה. לפחות אני כתבתי את זה בשמיני באוקטובר, בתשיעי באוקטובר, עמיתי, הרב תמיר כתב את זה, באמת, רובנו, אני מסכים קודם כל עם הקביעה שלו, והיא באמת נכונה, חד משמעית, שהניסיון להתחבא מאחורי העמדה הזאת של כפי שווים ולא כפי שווים, שעסקה בקהילה היהודית מול שאלה מדינה סוברנית במקום שאנחנו נמצאים, הוא לא רלוונטי, ועם הדבר הזה אני מסכים לחלוטין. לגבי השאלה של בריא ושם הבריא עדיף, זה בהחלט, ואתה צודק בשאלה שלך, נוטה יותר לכיוון חטופים בכל מחיר כרגע. אני מסכים, אלא שצריך לזכור שבדיוק בסוגיית בריא ושמע ובריא עדיף, יש מושג בהלכה של בריא טוב ושמע גרוע. כלומר, לא רק הלכה גם מודדת את עוצמת הבריא ומשמעותו, וגם את עוצמת השמע, ובמקומות שכאלה, זה כבר נעשה שאלה יותר מורכבת. אני באמת מציע, ובזה אני חושב שאנחנו מסכימים, ששאלת מקורות היהדות או מקורות ההלכה שלא עסקה בשאלות מדינת ישראל והצבא, קשה מאוד להסתמך עליה, או ליתר דיוק כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה עם הדברים האלה, אבל הוויכוח הענייני עצמו הוא נמצא שם. חשוב היה לי להדגיש עוד משפט אחד. אני מבקש שלא נשכח לרגע את העובדה שתלמידינו, תלמידי אותם הרבנים שפרופסור מרגולין מדבר עליהם, נמצאים בהיקפים עצומים בלחימה כדי להחזיר את החטופים. כלומר, הם משלמים גם מחיר אישי מאוד מאוד יקר ומאוד מאוד משמעותי. כלומר, הם לא רק יושבים ומדברים על הנושא הזה, אלא מסכנים את חייהם כדי להחזיר את החטופים, כפי שהם מבינים שצריכים להחזיר את החטופים.
ונפנה לשאלה השנייה שמיועדת לשניכם, אבל פרופסור מרגולין יענה לה בתחילה. מה לדעתכם מקור הבעיה? מדובר בבעיה הלכתית או במשבר ערכי? פרופסור מרגולין, מה דעתך?
התמונה שידידי הרב שרלו מציג היא באמת תמונת המבט שלו, אבל אני גר בתל אביב, ואני לא השתתפתי בכל ההפגנות, אבל השתתפתי בכמה הפגנות גדולות מאוד, למשל באותה הפגנה שסבתו של עידן אלכסנדר נשא דברים מאוד 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 מרגשים, וקראה את קריאת שמע ישראל. הסתכלתי, עמדתי מסביבי, והסתכלתי, ומספר חובשי הכיפות, אני לא מדבר על רבנים ואנשים מוכרים בציבור וכולי, שהיו בהפגנות של עשרות אלפי אנשים האלה, היו ממש 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 ספורים. ראיתי באנשים האלה מקדשי השם, באמת, כשראית מישהו שהוא חובש כיפה, שמזדהה עם המגזר, שעומד בתוך העסק הזה, זה נראה היה באמת שהוא עושה משהו מאוד מוצא דופן. אז התמונה, אולי בקריאת גת, במקומות ספציפיים כאלה, בקרבת נחל עוז, היה מצב אחר, אבל התמונה שהתקבלה בסיבוריות, במקומות הגדולים, הייתה אחרת.
אתה צודק. אין לנו ויכוח בעובדה הזאת.
אז אני התייחסתי לממדים האלה, לא כמובן דיברתי באופן אישי, אני מכיר לא מעט אנשים אישית כמוך, שבהחלט עמדתם אחרת, אבל, אבל, אבל הבעיה היא, אי אפשר לעמוד מאחורי העמדה האישית, כי יש כאן כן החלטה להרבב את שני הדברים יחד, יש כאן כן קושי של, של ציבור גדול לראות, כששמעת אותה בזמנו מדברת, כן, הסבתא, היא דיברה כאישה שומרת מצוות, היא דיברה בצורה מדהימה, למה רק שזה הצבתא, ואיפה כל הצבתות האחרות? למה כל הצבתות האחרות לא ראו את עצמן, אפילו באותה פעם, חד פעמי? זה היה כל כך בולט, זה היה כואב ממש לראות את זה. זה היה כואב, כי היה, אין לזה פשר לתופעה הזאת. הייתה תופעה ציבורית, אנחנו מדברים על אירועים במוצאי שבת, שהיו אנשים שומרים מצוות, והם באמת היו בודדים, הם היו בודדים, וזה הרקע לדברים שאני אמרתי. לגבי השאלה, ולכן אני חושב שזה לא משבר הלכתי, אני מסכים, ואני שמח גם למה שאמר הרב שרלו, שהסוגיה ההלכתית שנכנסים לתוך פרטיה, אז ברור שהיא בסיטואציות שונות לגמרי מאשר המצב שלנו היום, כשאנחנו מדינה, בעלת יכולת, בעלת כוח, וגם המקרה של השבי הוא על הבסיס הפוליטי, והוא אי אפשר בכלל לעשות השוואה אחד לאחד, זה עניין אחר. לכן אני חושב שיש כאן בעיה ערכית, יש כאן בעיה ערכית, מכיוון שאני בעצמי נוכחתי בחתונות של אנשים שאומרים מצוות שעשו, שאלו את עניין החטופים וכו' וכו', אני יודע שזה נכון. אלא ההימנעות מהשמעת הקול הזה בפורומים הכלליים, בשיח הרחב, בניסיון הזה להציב את זה כסוגיה פוליטית במובן המובהק של העניין, גם ברור שאנשים הם כולם, כל אחד מחזיק היום בישראל בעמדה פוליטית לכאן ולכאן, אבל חוסר היכולת להציב את הסוגיה הזאת מעבר גרמה נזק אדיר לתודעה היהודית, לתפיסה היהודית בחברה הישראלית. וכשאני אמרתי שזוהי מוטציה, והתקיפו אותי וניסו להזיק לי אישית בעקבות הביטוי הזה, מוטציה זה לא כללה, זה קפיצה, זה שינוי. זה שינוי מהותי, הוא יכול להיות לחיוב, יכול להיות לשלילה. עצם המילה הזאת היא לא טעונה, אלא היא טוען שיש כאן, אין כאן רצף. קרה כאן שבר, יש כאן קפיצה. ולכן אני חושב שזה עניין מהותי.
אז אוסיף לך עוד שאלה אחת, הנגזרת מהשאלה העיקרית. האם אנחנו במשבר מנהיגותי בציונות הדתית הלאומית, שגם גורר את הוואקום הזה?
אתה שואל אותי או את הרב שרלו?
אני שואל בהתחלה אותך, גם הרב שרלו ידבר על אותו.
אני חושב שהמשבר המנהיגותי הוא בכל השכבות שלה, בכל המגזרים של החברה הישראלית. קודם כל יש משבר מזעזע בחברה החרדית, יש משבר קשה מאוד בחברה החילונית, החברה הכללית נקרא ככה, ויש משבר לדעתי בחברה הדתית לאומית, לא פחות אלא יותר. אני לא רוצה להיכנס כאן,
ללא פוליטיקה,
ברור
שכאן
מסירות הנפש, מסירות היה שהזכרת אותה, של החיילים שבאים מישיבות ההסדר, היא ברורה והיא גדולה, והכאב הוא כאב עצום על נפילתם ועל תקצייתם ועל נפילתם של כל אחד מהבחורים. הם חלק מכל המערך הלוחם, יש המון המון גם לוחמים אחרים שהם באים מרקעים אחרים. אני לא, הרבה פעמים משמיעים לי את הטיעון הזה כדי להשתיק אותי, ואז זה רק מעורר עוד יותר את הטיעון. המשבר שאתה אומר המנהיגותי הוא רחב מאוד, יש משבר מנהיגותי ויש משבר מנהיגותי יהודי באופן ספציפי. זו עמדתי שבעצם אומרת מאחורי הדברים.
הרב שרלו, מה אתה מדבר, מה אתה חושב, האם יש פה בעיה הלכתית, או שאנחנו במשבר מנהיגותי בציונות הדתית הלאומית, או במשבר ערכי?
על ראשון ועל אחרון, אני מאוד אוהב, אני אתייחס קודם כל לחלק הראשון של פרופסור מרגולין. אני מאוד אוהב דיונים שבהם אנחנו לא חלוקים על העובדות. ובעובדות אתה צודק, הציונות הדתית, אני אדבר כרגע לא כמפלגה, אלא כתנועה, הייתה מעט מאוד בהפגנות, אם כפי שאמרתי, הייתה מעט, הייתה אבל מאוד מעט, וזה אתה צודק. שאלה היא רק מה הפרשנות שלך. הפרשנות שלך היא כפי שהצגת אותה. הפרשנות שלי היא שהצטרפו פה באמת שני דברים. האחד, הערכה שההפגנות האלה מרחיקות את החזרת החטופים ולא מקדמות אותה. ההפגנות האלה נערכות נגד, הן הפגנות פנים, והן לא הפגנות. אם ההפגנות האלה היו נעשות ליד האום, או ליד שקרירויות זרות, או ליד זה וכדומה, סביר להניח שאנשי ציונות הדתית היו שם הרבה יותר. וזו סיבה אחת מרכזית, שבשיח שאני, בציבור שאני חי בו, רואים את ההפגנות האלה כהפגנות מזיקות להחזרת החטופים. הנקודה השנייה, גם בזה אתה צודק, כלומר לא גם, אלא בזה אתה צודק, שבהחלט היה פה עירוב, ואני אומר שוב, אני חוויתי את זה בחוויה האישית הלא פשוטה שלי, לעמוד ואני מדבר את זה כאישית, לא כי אני לא מדבר על עצמי, אני רוצה לדבר על העובדה של הצירוף, של מאבק ההומני, הסולידרי, החמלתי, בדיוק כמו שאמרת, על החטופים התערבב בנושאים פוליטיים מובהקים, לפחות הבה נודה שזה היה משני הצדדים. ולכן זה לא פשוט, זה באמת חבל שהדבר הזה קרה. אני, לפחות בזה אנחנו מסכימים, שסביר להניח שאם זה היה על פוליטי בצורה משני הצדדים, זה היה יותר נכון. זה ביחס לנקודה הראשונה. ביחס למשבר מנהיגות, אני פה מסכים לגמרי. כלומר, רק אני לא בטוח שזה משבר, אני רק רוצה לומר עובדה. עובדה היא שכיום אנחנו לא יכולים אפילו לסמן מי מנהיג, מי זו המנהיגות. כן, אני אדבר שוב כרגע על החברה שלי, על הציונות הדתית, אבל כמו שאמר פרופסור מרגולין, זה בעיה כללית הרבה יותר רחבה בחברה הישראלית. אין לנו, אם אנחנו שואלים על מנהיגות פוליטית, כידוע לכם, הציונות הדתית הצביעה לקשת, כתנועה, הצביעה לקשת עצומה של מפלגות, ומפלגת שקוראת לעצמה הציונות הדתית משקפת קבוצה מסוימת, לדעתי מיעוט בציונות הדתית, אבל בוודאי שהיא קבוצה מסוימת. אם אנחנו מדברים על מנהיגות רבנית, אז בתוך העולם הרבני הציוני דתי יש קשת עצומה, לא כמו בעולם הפוליטי, יש קשת עצומה של דעות, אבל כפי, אני חושב שפרופסור מרגולין מאבחן נכון. הוא מאבחן נכון שהחלק הארי של העולם הרבני לא רואה בהפגנות להשבת החטופים, ועוד יותר מזה, לא רואה בהכל תמורת הכל, או כל דבר אחר, או את כולם עכשיו, את הדבר הנכון לעשות בצורה של עמדה כללית של מדינת ישראל. אני חושב שהוא קורא נכון, רק אני לא בטוח, אני לא בטוח שזה משבר. אני בהחלט יכול להיות, כפי שאמרתי מקודם, אגב, אני סובר אחרת, אבל זה לא רלוונטי לדיבור הזה. אני חושב שהעובדה שנכיר בזה, שזה לא מלחמת בני אור בבני חושך, וזה לא חוסר רגישות וחוסר ואטימות למצבם של החטופים, אלא תמונה מאוד מאוד מורכבת מכל מיני כיוונים, תסייע בעדנו יותר להגיע להסכמות חברתיות, ציבוריות, אפילו פוליטיות, מה נכון לעשות בעת הזו.
נפנה לשאלה השלישית, ושוב פעם פרופסור מרגולין מוזמן להשיב בתחילה. האם ייתכן שמה שנכון מבחינת המוסר העולמי איננו מחייב מבחינת יהודית ולהפך? או האם ייתכן שהמוסר היהודי שסותר את המוסר האוניברסלי? פרופסור מרגולין, מה אתה חושב על
זה מזכיר לי הרבה שנים אחורה, שהיה איזשהו כנס, ואני השתמשתי בביטוי מוסר יהודי, ואחת המשתתפות יצאה במחאה מאוד גדולה, מה זה מוסר יהודי, מוסר זה מוסר זה מוסר, ואז אמרתי, נכון, אנחנו אמרנו את זה גם אולי מהראשונים, לא תרצח, לא תרצח, לא תגנוב, לא תגנוב וכו'. זאת אומרת, הניסוח של איסורי המוסר בעשרת הדיברות, הוא לא אומר, אתם היהודים אסור לכם לרצוח ולכל אחרים מותר לרצוח, אתם וכו' וכו'. זאת אומרת, מוסר במובן הבסיסי שלו הוא אנושי, הוא רחב, וברגע שהוא עושה את ההבחנות האלה, הרי הוא יכול לעשות אותם להחמיר עם קבוצה אחת, שזה אגב פשוט יותר, כן, שעם קבוצה אחת, ויש לנו הרבה הקשרים יהודיים שיש בהם מחמרות עם הקבוצה היהודית לעומת שער העולם, זה הצד הפשוט, אבל זה הרבה יותר כמובן חמור, כאשר, כאשר פני הדברים הם הפוכים, כאשר יש היתר, כן, היתר לעשות דברים אסורים, לקבוצה אחת פריבילגיה, לקבוצה אחת, לעומת שאר העולם. אז לכן ההבחנה הזאת היא בעייתית ביותר, ובעצם כשאנחנו מדברים על מוסר יהודי, זה בעצם דברים נוספים שהמקורות הטילו על היהודים ולא חייבו בהם את שאר העולם. ואנשים לא מודעים לעניין הזה, כן? אני לא צריך להגיד את כל הדברים לרב שרלו, הוא יודע על מה אני מדבר, על המצוות שחלות לפני בני נוח, הם בעצם צמצום של הדרישות הרחבות הרבה יותר כלפי בני העם היהודי. לכן אני לא רואה מקום לדיבור כזה. הוא פשוט לא נכון.
אולי נגדיר למאזינים מהו מוסר יהודי. מוסר יהודי זה גם להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, רחום, חנון, ערך אפיים וכו', ולהיות בעל מידות טובות שאדם צריך לעמוד בו, על האדם להיות בעל מעשים טובים, אחרת יהיה אדם רע. ומהו מוסר אוניברסלי? מידות טובות לפיהן יחיה האדם, חשב אריסטו, עקרונות מוסריים אחידים מוסכמים, ואין פלורליזם מוסרי, יש אחד ולפיו צריך ללכת. מה אתה חושב, הרב שרלו?
טוב, זה נושא, כמה זמן אתה הולך להקצות?
יש לנו יחד עד 5 דקות לשש.
לא, אני מבקש סמסטר שלם, כן, לצורך העניין, אבל אני אומר בגדול מאוד את עמדתי. מוסר יש לו שתי קומות. קומה אחת, יש ערכים מוסריים אוניברסליים. התורה מבטאת את העובדה הזאת בכך שהיא מדברת חומש וחצי בראשית וחצי ספר שמות בכלל לפני שניתנה תורה, והיא נאבקת בחמאס של המבול, לא החמאס כתנועה, כן, בחמאס במובן של גזל, והיא נאבקת בסדום, והיא נאבקת בתקיפות מיניות שנמצאות בספר בראשית בהיקפים גדולים, והיא נאבקת וכדומה הרבה 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 לפני שאנחנו מקימים את היהדות ואת התורה, והערכים האוניברסליים האלה מחייבים אותנו. שתיים, יש בכל חברה קומה נוספת, שהיא גם ויכוחים על מהו הדבר המוסרי לעשות. אני אתן דוגמה אחת קטנה. העולם הנוצרי סובר שהחובה המוסרית היא לעמוד לצד החלש. לצד, בתורה 3 פעמים מודגש, אחת בפרשת השבוע האחרונה שקראנו, ודל לא תהדר בריבו, כלומר, חובה לעמוד לצד הצודק, ולא לצד החלש. כמובן שאתה צריך אומץ גדול, שכשהחלש צודק לעמוד לצידו, ולא לא תגורו מפני איש, אבל יש בהחלט מושגים שונים בהגדרת מהו המעשה המוסרי ומהו המעשה הלא מוסרי, שהם תרבותיים, בתוך מערכת הערכים האוניברסלית הכללית.
מוסר נוצרי הוא לא אוניברסלי, מוסר נוצרי הוא מוסר נוצרי. אם אנחנו מדברים על ערכים שנתונים לכל בני אנוש, אז זה לא יכול להיות רק בתוך ההקשר הנוצרי.
אמת, אבל אני רוצה, הבאתי את זה כדוגמה לכך שיש קומות תרבותיות שונות בתוך המוסר האוניברסלי, ויש גם מחלוקות מוסריות, לפעמים בשאלות מאוד 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 מהותיות. אז זה בגדול. עכשיו, יש לנו בהחלט, אני חושב ביהדות, שני דברים שצריך לומר על המוסר. א', שכפי שאמרתי, המוסר הוא מוסר שיש לו היבטים תרבותיים במקומות שונים ובעניינים אחרים, אחרים לפעמים למה שמקובל בעולם. אני מקווה שאתם לרוב הם מחמירים יותר, אבל לא תמיד. וכמובן, מהרגע שאתה מכניס את הקדוש ברוך הוא ואת המקור האלוהי של המוסר, אז כמובן התמונה נהפכת להיות הרבה יותר מורכבת, אבל זה באמת לסמסטר שלם. אני רק רוצה לומר שאם נחזור לקרקע ולא לשאלה התיאורטית, אני חושב שבהחלט גם בתוך המלחמה הזאת אנחנו צריכים לשמור על ערכים מוסריים, בראש ובראשונה, כלפי נושא שיחתנו, כלפי האחריות והחובה להחזיר את החטופים, שזה מעבר לחמלה ולחסד, זה קודם כל עיקרון מוסרי בעיניי, שמדינה חייבת מוסרית את זה לאזרחיה, וככל שניתן גם לנהל את המערכה בצורה המוסרית האפשרית, גם כאשר אנחנו נלחמים נגד מפלצות.
נבוא הלאה לשאלה הבאה.
אולי בכל אופן נעמוד עוד על העניין הזה.
ברצון, ברצון, פרופסור מרגולין.
לגבי השאלה של הגבלות או אי הגבלות בהתנהלות המלחמתית שלנו כלפי האויב, נקרא לזה ככה, כלפי מי שאנחנו נלחמים איתו. בנקודה הזאת אני חושב גם עולות בעיות מאוד מאוד חמורות בשיח המתנהל בישראל בכל התקופה האחרונה. נכון שהמושג השמדה, שאנחנו שומעים אותו הרבה מאוד בזמן האחרון, לכאורה הוא נאמר כלפי אנשי החמאס עצמם. אבל הרי כולם יודעים, וגם זה מדובר הרבה פעמים, שהשמדה הזאת, הרי אי אפשר בפינצטה, או גם כשמנסים לעשות בפינצטה, למצוא בדיוק את אותם אנשים שהם חלק מהחמאס, והיא פוגעת גם באוכלוסייה שסביבם, שלפעמים זה המשפחות, שלפעמים זה לא משפחות, זה אזרחים שנמצאים תחת שליטתם, ואנחנו יודעים שהפגיעה במהלך המלחמה הזאת בילדים, בנשים ובסקנים, ובמיוחד אני רוצה לדבר על ילדים ועל תינוקות, היא לא נזניחה בכלל. וכאן אנחנו כיהודים, אני לא מדבר בשם לא הלכה, אבל כיהודים, חייבים לפתח רגישות הרבה יותר גדולה להשלכות של העניין הזה, ולהשלכות של השימוש במושג השמדה, כאשר אנחנו לא יודעים, וגם הרבה פעמים גם לא מנסים, וגם היו הרבה מאוד קולות שאמרו אין איש, וגם קולות של אנשים ציבוריים, שהם באים מכל מגזרים, אבל לא מעט מהמגזר הציוני דתי. עכשיו, בכוונה אני משתמש בביטוי לא להיכנס לתוך ההקשרים הפוליטיים, שמדברים על כך שאין, כן, אין צדיק בעזה. הזכרת את פרשת סדום ועמורה. אין ילד צדיק, ולמה אין ילד צדיק? כי הוא ממילא יהפוך, לחבלן אחר כך. הטיעונים האלה הם טיעונים של איוולת מוחלטת, כי ככל שאוכלוסיית ילדים תיפגע יותר ממה שנפגע ומה שתיפגע, האם אנחנו חושבים שבעוד 10 שנים הילדים האלה יהיו אוהבי ישראל יותר גדולים מיחיא סינואר, או שונאי ישראל פי 100? עכשיו, הנקודה היא כאן הרבה יותר עמוקה, כי לא מדובר רק על אותם ילדים שראו את הוריהם מתים מול עיניהם, או את בני משפחתיהם בהפגזות וכו' וכו'. הרי יש כאן ציבור שלם של פלסטיני שצופה במה שקורה, אלה שיושבים ביהודה ושומרון, והציבור הערבי הישראלי, שחלק מהאנשים אליהם קרובי משפחה שלהם. האם אנחנו מבינים מה המשמעות של השימוש בשורש השמדה במהלך המלחמה הזאת? האם אנחנו באמת לוקחים אחריות על הדורות הבאים, על הדור הבא, על הילדים והנכדים, הנכדים שלנו? האם אנחנו מבינים שהשיח הזה וההתעלמות והקלות הדעת שמאפיינת את השיח הזה תעלה לדורות הבאים במחיר כפול ומכופל ממה שעלה לדור שלנו? אני, את הדברים האלה אני לא יכול להבין. אנחנו שעברנו השמדת עם לפני 80 שנה, ולא חשוב כרגע הנסיבות, אנחנו חייבים להיות רגישים להבין את המשמעויות של, של, של הסיטואציה הזאת. השיח הזה הוא לא שיח שאפשרי מבחינה יהודית. אפשר למצוא את הפסוקים ואת המקורות הקדומים לעולם קדום, ששם התבטאו בכזה דבר. אבל הלגיטימציה של השיח הזאת מזעזעת אותי, מטילה אימה, והיא בהחלט מידע על חוסר אחריות כלפי הדור הבא.
הרב שרלו, לפני שאתה תענה לפרופסור מרגולין, אני אוסיף עוד שאלה בנושא הזה. מה נשאר מחזון השלום העולמי של הרב קוק? כרגע אני חש שהציבור המדבר בשמו מדבר במושגים של מלחמת חורמה והשמדת עם כנגד הפלסטינאים. איך זה מסתדר עם חזון השלום העולמי של הרב קוק, ועם מה שפרופסור מרגולין כרגע אמר גם כן?
יהיה לי פשוט מאוד להגיב לדבריו של פרופסור מרגולין בשתי מילים. אני מסכים.
אוי, אתה מזכיר לי שופט, אתה מזכיר לי שופט בבית משפט העליון, ששמו היה מני, והוא לא אהב, לכתוב פסקי דין. הוא תמיד נסמך על היושב ראש, וכתב, אני מסכים.
גם זה, זו הצעה לא רעה שהשופטים יפסיקו לכתוב אנציקלופדיות ויפסיקו דין, בכלל. אני חושב שזה סתם כוכבית, זה נושא לתוכנית אחרת לגמרי, שמערכת המשפט הישראלית, בלי קשר לפוליטיקה ורפורמה ומהפכה, לא נותנת שירות לציבור, שירות ראוי, בין השאר בגלל שהם לא כותבים אני מסכים או לא מסכים, אלא כותבים פסקי דין שיכניסו אותם לפנתיאון, אבל בסופו של דבר מבזבזים את הזמן.
בזה חטאו שופטים חילונים ושופטים דתיים באותה מידה.
סגור סוגריים, אבל זה...
ובינתיים יש שופט בישראל שלאחרונה אמר, הדתיים אשמים במה שקרה לנו, הם סכנה הכי גדולה למדינה, הם גרועים יותר מהחמאס.
איך זה זוף, אומרים ביידיש, אז אמר אחד.
השופט הזה צריך לעוף מיידית.
נכון מאוד.
אבל בואו לרגע נעזוב את זה.
נעבור לרב קוק.
אני אגב, לא, עוד שנייה אחת, אני אומר את זה אפילו בצורה יותר קיצונית מפרופסור מרגולין, כי הוא אמר באמת את המשמעויות לדורות הבאים וכדומה, אני רוצה רק להוסיף דבר שאין לי ספק שהוא לא יחלוק עליו, שזה גם שאלה כלפי עצמנו. העובדה שהתורה אומרת כי תצא למלחמה ונשמרת מכל דבר רע, נתבהרה בדברי הרמב"ן על תיזהר לא להפוך אתה עצמך, לא תהפוך למפלצת. מעבר לשאלת התועלת או אי התועלת, מעבר לשאלה לאן זה יגדל ולכדומה, ובעניין הזה אני חושב שבאמת צריך להישמר ולהיזהר, לא להירתע ולא לפחד מלעשות את מה שצריך לעשות מבחינה צבאית, אבל זה מאוד תלוי גם ברטוריקה וגם בהחלטות. אנחנו פה קרובים בעמדות, ולכן זה פשוט לי יותר. לגבי השאלה של חזון השלום, אני עוד יותר מסכים עם הדבר הזה. תראו, בחברה הישראלית בכללה, וגם אצלנו, בציונות הדתית, המילה שלום נהפכה להיות מילה גסה. מילה שאתה מתבייש לומר אותה, אתה לא מזכיר אותה, כלומר, אתה אומר אותה כמובן בכל הזמן בתפילות, שים שלום, ובכל קדיש, עושה שלום במרומה, ועוד כן וכן, אבל אני מדבר במובן של שלום בשפה הציונית הישראלית, היא פשוט לא קיימת, היא נעלמה לחלוטין. עכשיו, יש לזה סיבות שונות. אם אני צריך לנתח למה, משתי סיבות, משני כיוונים, האחת היא בשל העובדה שנעשה בשימוש מופרז, כאשר עסקו במסע ומתן עם טרוריסטים, עם אוסלו וכדומה מצד אחד, ומצד שני, בדיוק כמו שאמרתם, שכחנו שהחזון שלנו הוא שלום, ואנחנו בהחלט לפעמים מתמקדים יותר בחזון של שליטה, של כיבוש, של וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, זה בא משני כיוונים אפילו מנוגדים, אבל העובדה, אני חושב שילדינו, באמת, בואו נתמלל את כל מה שנאמר בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, וכמובן החרדי, השאלה היא אם המילה שלום מוזכרה ב-12 שנות הלימוד שלהם, לדעתי כמעט ולא.
רק שמלמלו, עושה שלום במרומה, בסוף כל 18, מבלמלים את המילה ולא מתכוונים.
בריטואל, בדיוק, בריטואל היא מוזכרת אין ספור פעמים, בריטואל. אבל היא יצאה, ואם אני חושב שאנחנו יכולים לבכות ביחד את העובדה הזאת, כל אחד כמובן חושב כשהוא אומר את המילה שלום כנראה מאיתנו על משהו אחר, אבל לא קיצוני לצד השני. כמובן תהיה מחלוקת על המחיר, על ההקשרים וכדומה, אבל עצם העובדה שאני גדלתי בבית הספר, זה היה אמנם לא לפני שבועיים, אבל עדיין במסגרת המילה שלום, החתירה לשלום, הציפייה לשלום, נכחה בבית ספר היסודי בהיקפים גדולים, וכרגע המושגים האלה כלל וכלל באמת לא קיימים בשיח. גם אלה שתומכים בהסדר עם הפלסטינאים לא מדברים על שלום, מדברים על הפרדה, מדברים על די לכיבוש, מדברים על
אוטונומיה,
אבל לא על השלום. אני מוטרד מזה מאוד, ואני חושב שבזה לפחות כולנו שותפים.
רבותיי, הזמן...
זוהי דוגמה למה שאני אומר מוטציה. שהנה, בדברים שלך, אתה ממש אישרת את זה. זאת אומרת, ערך שלא, שברור שיש לו ביטוי רב מאוד בריטואלים, אבל הוא לא רק היה ריטואלי, אלא הוא היה באמת ביטוי לערך מקובל, נעלם, נשחק לחלוטין. אז זהו שינוי, זה שינוי עמוק.
נכון,
זה הכוונה שלי.
אני רק רוצה להדגיש, בכלל החברה הישראלית.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
אנחנו, השעון רץ כנגדנו, ונפנה מיד לשאלה הבאה. האם ישראל בתחילה יהודית ואחר כך ציונית דמוקרטית, או תחילה ציונית דמוקרטית ואחר כך יהודית? נזכיר לכולנו את דברי רבי סעדיה גאון, אין אומתנו אומה אלא בתורתה. בהלכה היהודית אין מודל למדינה יהודית, ובמגילת העצמאות היא יהודית ודמוקרטית. מה אתה חושב על זה, פרופסור מרגולין?
הביטוי המקורי מניח, הניח, האנשים שחוקקו, הכניסו את הביטוי הזה לחקיקה לחוק כבוד האדם וחירותו בזמנו, אנשי חברי הכנסת שהיו ביניהם דתיים וחילונים, היה להם ברור שהמושג, הם לא העלו על דעתם עד כמה הביטוי מדינה יהודית דמוקרטית יהפוך למושג מפלג. הם הניחו קיומם של יסוד משותפים, נקודות מכנה משותף, כן, מעגלים משותפים ליהדות ולדמוקרטיה, שהם יהיו העוגן של המושג שלהם. ובעצם לצורך זה הם גם באמת חוקקו את החוק הזה. היה שם חבר כנסת מהמבדל יצחק כהן, היו שם חברים דתיים וחברים חילונים ורובינשטיין וכו'. זה הפך להיות למושג מפלג שנתפס על ידי כל אחד מהמתפלגים כאו יהודית ודמוקרטית, או דמוקרטית ויהודית. אם אנחנו לא נחזור לחיפוש העוגן המשותף, המושג הזה אין לו, הוא לא יוכל לתפקד. הוא גם היום כבר איבד את היכולת שלו, במקום להפוך למושג מאחד, להיות מושג מפלג. יש לא מעט, ונכתב על זה, ונעשו הרבה מאוד, הרבה מאוד עבודות של אנשי משפט ושל, ושל אנשי תרבות וכו' וכו'. אני בזמנו הייתי שותף לשופט מנחם אלון המנוח, כשעזרתי לו ועסקנו בנושאים האלה, שניסו לנצח את הנקודות המחברות, המשותפות. אני חושב שיש כמה נקודות שמוזכרות במגילת העצמאות, והן מינימליות, ואפשר היה להרחיב אותן, לא להתנגד לקיומם, למשפט כמעט יחיד שקיים במגילת העצמאות, על ערכי הנביאים וכו' וכו', אלא להפך, להרחיב ולהצביע על עוד נקודות משותפות, שעליהן אפשר יהיה לכונן כאן מדינה משותפת. אבל עם כל
עוד רגע, עוד רגע, פרופסור מרגולין, אתה מדבר על שותפות ייעוד חדשה?
היא לא חדשה, היא מתחדשת.
מתחדשת, אחר 77 שנה.
אי אפשר להקים את המדינה לחתור לנגדת עצמות, אם לא הייתה תחושה של שותפות ייעוד למרות הפערים, והיו פערים מאוד מאוד גדולים, והצליחו, אבל את זה, במקום לפתח את המשותף הזה, יצרנו בדיוק מהלכים הפוכים, ואנחנו אחרי 77 שנים נמצאים בנקודה הרבה יותר גרועה מנקודת ההתחלה בסוגיה הזאת, של היכולת לנצח משהו שהוא בעצם יבטא את הערכים המשותפים שהם מעידים על ההסכמה על היסודות הדמוקרטיים ועל ההסכמה על יסודות ערכיים יהודיים. אני לא מדבר כרגע על נוהלים כמו לוח השנה וכו' וכו' שמתנהל, שהם גם סממנים יהודיים. אנחנו מתרחקים עוד ועוד ועוד במשך, דווקא מאז החקיקה הזאת המצב נעשה הרבה עוד יותר ועוד יותר גרוע.
הרב שרלו?
ברגע שאתה קובע שני מקורות סמכות, אם אפשר לקרוא לזה כך, יהודית דמוקרטית, הראשון של דבר שאתה מזמין את עצמך לחיים שיש בהם גם סתירה מסוימת. תוגדר היהדות איך שתוגדר, תוגדר הדמוקרטית איך שתוגדר, ויש סתירה בין שני מקורות, אין שני
מלכים. אבל ההלכה היא לא סתירה דמוקרטית.
רגע, אני מיד, תנו לי עוד להשלים את זה. עכשיו, אני שמח מאוד על כך. כלומר, אני שמח מאוד על כך שמדינת ישראל אכן היא תהיה בהתלבטות מתמדת במוקד בין שני הדברים האלה. היא תצטרך להגדיר מה זה דמוקרטית, היא תצטרך להגדיר מה זה יהודית. היא תצטרך להגדיר האם, מה בעצם, במה המדינה מתערבת, כן, ברגע שהיא מגדירה את עצמה כיהודית, ובמה המדינה לא מתערבת. המדינה לא מתערבת ביבוא בגדי שעטנז, סתם, אני נותן את זה כדוגמה, או דברים מן אלה. חלומי וחזוני הוא שעל זה נתווכח, אני אומר לכם בכנות, זה לא ייפטר, ולאורך זמן ברגע שאנחנו נמשיך כל הזמן להתווכח ודחקות מפה ודחק, כלומר זה גם יהיה קשור לתוצאות בחירות מטבע הדברים, וזה כנראה מה שימשיך להיות בנו, לא רק בגלל החוק, אלא בגלל שרוב גדול מאוד מאזרחי מדינת ישראל, רוב גדול מאוד, רוצה מדינה דמוקרטית ורוצה מדינה יהודית, בלי לנסות להגדיר בדיוק איך שני הדברים האלה, האם בהגדרות של אהרון ברק, אז שהיהודית היא כל עוד זה בערכים הדמוקרטיים, או בדיוק לכיוון ההפוך, בהגדרות אחרות שדמוקרטית זה כל עוד הדמוקרטיה לא סותרת את היהדות חזיתית, אז יהי רצון שיחזרו הימים של זה אנחנו מתווכחים.
ולפני סיום, פרופסור מגולין, מה אתה בעצם רוצה להשיג בכל מאמריך ושיחותיך, ואתה עושה הרבה מאוד לזה? מהם הערכים שאתה היית רוצה לראות יותר בחברה הישראלית?
אני לא חושב שאני עושה מספיק, אף פעם לא עושים מספיק, ובטח לעומת הצרכים, הצרכים הם פי כמה וכמה יותר גדולים. אבל קודם כל, הדבר הראשי שעומד לנגד עיניי, זה הרצון שהמפעל הגדול הזה, אני בא עם משפחה מאוד מאוד ציונית, למעלה מ-100 שנה מכל היום שני הצדדים חיים בארץ בפעילות מאוד גדולה, המפעל שהם הקימו כאן לא יהיה לשווא ויחזיק, יתחיל להתבסס לדורי דורות ולא בטווח של, 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 של מחשבות על עשרות שנים. התחושה היא שאנחנו נמצאים בנסיגה מאוד גדולה מבחינת תחושת הביטחון העתידי שלנו, מאלף אחד סיבות, ולא הרבה, ולא כולן בשליטתנו, אבל חלק מהערעורים הם תוצר של המצב הפנימי, חלק מהערעורים הם תוצר של, 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 של מצבים חיצוניים. קודם כל אני חושב שליצור שיתוף מלא בדאגה הכנה להמשך הקיום של הדורות הבאים כאן, זה כרגע לדעת הרבה מאוד אנשים, ואני לצערי הרב שותף לכך, לא ברור ולא מובן מאליו. אני חושב שהשנים האחרונות גרמו נזק, נגרם בשנים האחרונות נזק אדיר לעניין הזה. ברמה הערכית, אני כן חושב שחייב להיות איזשהו משהו משותף. רק על הבסיס הערכי אפשר להגיע למשהו משותף. ויש כמה דברים בסיסיים משותפים, וזה ההכרעה של כל מקימי מדינת ישראל, כולל החותמים החרדים והדתיים לאומיים שהיו שם, שהשיטה הפוליטית או השיטה המדינית שעל פי התנועל המדינה, היא השיטה המכונה במערב, שיטה דמוקרטית. ההלכה היא איננה בכלל אופציה, הייתה, לא הייתה גם מבחינתם.
תנסו לקצר מעט.
מקור הסמכות הוא אחר, הוא לא הרוב. כן, גם כל הוויכוח היום של המהפכה המשפטית הוא לא ויכוח דתי, כיוון שאף אחד לא מדבר על כך שרוצים להמיר את הסמכות של הרוב, או הסמכות של העם, כן, בסמכות המקורית שממנה בעצם יונקים חז"ל, וזה בעצם הסמכות האלוהית. אז לכן יש הרבה מאוד בלוף בוויכוחים האלה. זה לא ויכוח דתי, זה ויכוח בעל אופי אחר לגמרי.
הרב שרלו, מה אתה היית רוצה?
היה מערכון ישן של אפרים של שייקי אופיר, שבו מורה לאנגלית בבית ספר ערבי מלמד המלט. ובתוכו יש משפט אלמותי, What's the difference between a monologue and a dialogue? ותשובת המורה, a monologue is when one person speaks to himself. A dialogue is when two persons speak to themselves. את זה אני רוצה לשנות, אני כאילו צד לפני פרופסור מרגולין, לפני אני מתכוון להגיד טרומי יותר. פרופסור מרגולין, מה שהוא אמר, אני מסכים ברוב הדברים בתחום מערכת הערכים, אבל אני, הדבר הראשון שאני רוצה לשנות, זה גם מה שאמרתי בשיחה שלנו מקודם. משעה שלא נתייחס אחד על השני, כשאחד מייצג את בני האור והשני את בני החושך, משעה שבו השיח יהיה שיח אמיתי, קודם כל תציג את העמדות של הצד השני בהגינות. אתה יכול לתקוף אותם, אתה יכול לחלוק אותם, אבל משעה שהדיון יתנהל בצורה אתית ובצורה הכרתית שהאמת לא נמצאת אצל אף אחד בצורה מלאה, זה הדבר הראשון שאני רוצה להשיג כדי להיכנס לדיון שפרופסור מרגולין העלה. כלומר, מבחינתי, פרופסור מרגולין מדבר כבר על הקומה השנייה, אני מדבר עוד על הקומה הראשונה, איך אנחנו, ואני רואה בזה גם לא רק שאלה טכנית, או לא רק שאלה...
אנחנו מתבקשים על ידי הטכנאי לסיים.
אני מסיים. לא רק שאלה מקדימה, אלא זאת השאלה הכי מהותית. משעה שאדם נבין שהוא זקוק לשני, כי לא כל האמת נמצאת אצלו, אנחנו נהיה במקום אחר.
ואני מבקש להוסיף עוד דבר ערכי, כולנו זקוקים ליותר חמלה, יושר, צדק וערבות הדדית. תודה לכם, לרב שרלו ולפרופסור מרגולין, על שיחתנו המרתקת והמאתגרת. איך אמר השופט שמגר? סיימנו, אבל לא, שכחתי את השם המלא, אבל יש עוד הרבה מה לומר. תודה רבה לכם, ולהשתמע בתוכנית הבאה. ולסיום, מאזינות ומאזינים, שוב דיון הנוגע לליבת הזהות היהודית, ציונית וישראלית, אשר אמור לבוא על פתרונו בהסכמה על שותפות הייעוד החדשה אחרי 77 עצמאות ישראל. תודה לאבנר טכנאי השידור ולשוקי בהפקה. ולפני סיום, נשמע את שולי נתן בשירה מזמור לדוד. ערב טוב מבן שפט, תחקיר עורך ומגיש, שלום שלום ויהיה שלום.
שעה